מועד קטן, דף חף, מתחילים בעזרת השם, דף יוטט עמוד ב', שש שורות מלמטה, במילים באה מיני. השמחה הגדולה של הרגל, של החג, ימי חול המועד, גוברת על האבלות של אדם שנמצא בימי אבל, כמו שראינו בדף יוד'. מצוות עשה של רבים, של ושמחת בחגיך, גוברת על המצווה של האבלות. ולכן בימי החג, ימי חול המועד, גם אבל מצווה להיות בשמחה. אם האבלות התחילה לפני החג, והאבל נהג אפילו רגע אחד מנהגי אבלות, אז כשמגיע החג, נגמרים ימי השבעה שהוא צריך לנהוג. ואפילו אחרי החג, הוא לא יצטרך לשבת שבעה. וכן, הרי יש גם מנהגי אבלות שנוהגים במשך 30 יום מהקבורה. אם האבל נהג אפילו רגע אחד מנהגי אבלות לפני החג, אז הימים של החג נחשבים לו, והוא מונה אותם בתוך ה-30 ימים, ואחר כך, אחרי החג, הוא רק צריך להשלים את הימים של ימי ה-30. מסתפק אביי, והוא שואל את השאלה הזאת מרבה, מה יהיה הדין אם האבלות התחילה באמצע המועד, עם כברו ברגל עצמו, שאז הרגל לא מבטל לגמרי את ימי השבעה ולא את ימי ה-30, אלא שברגל עצמו לא נוהגים אבלות. האם ימי הרגל עולה לו למניין 30? האם כבר מתחילים לספור את ה-30 ימי אבלות מיום הקבורה, כמו תמיד, או שימי הרגל, אין הרגל עולה לו למניין 30? ורק אחרי הרגל הוא יתחיל למנות 30 ימי אבלות. כל השאלה היא רק לעניין ה-30. כי למניין שבעה, לספור את השבעה ימים של האבלות החמורה, שבעה ימים ראשונים אחרי הקבורה, לא קם מבעיה לי, זה אפילו אין אצלי ספק. כי הרי דלא נהגה מצוות שבעה ברגל. הרי אדם לא נוהג את האבלות ואת לשבת שבעה בימי הרגל, בימי החג. אז אם כן, הוא יצטרך לשבת שבעה אחרי החג. זה אין לי שום שאלה, ודאי. כל הספק שלי, כי כמי בעיה לי, זה רק למניין 30. כי הרי חלק מהמנהגים של האבלות דומים להבדיל למנהגי השמחה שיש לנו איסור עשיית מלאכה בימי חול המועד. דכנהגה מצוות 30 ברגל. הרי יש מנהגים של אבלות שנוהגים גם בימי חול המועד אצל כל אחד. אפילו האנשים שהם לא באבלות. כמו למשל, אסור להסתפר, אסור לחבס, אסור לגעץ, מחמת חול המועד. נמצא אם כן שהאדם כבר נהג ממנהגי ימי ה-30 בחול המועד. מהי? האם נאמר שאפשר להחשיב לו את הימים של חול המועד גם כן למניין ה-30, וכשעברו 30 יום מיום הקבורה, הוא כבר יסיים את ימי ה-30. אז רבא אמר לי לאביי, שימי חול המועד אינו עולה למניין ה-30, אבל הגמרא דוחה לגמרי דבריו של רבא מברייתא מפורשת. קודם הגמרא מביאה ברייתא אחת לדחות את דבריו, אבל הגמרא אומרת שמהברייתא הזאת אין דחייה גמורה, ולאחר מכן תביא ברייתא שממש דוחה לגמרי את דבריו של רבא, ובאמת ימי חול המועד כן מונים אותם כדי להחשיב, להוריד מימי השלושים, דהיינו שכן נמנית ימי הרגל כחלק מימי השלושים. והגמרא מקשה מברייתא, איתי ואי, הקובר את מיתו שני ימים קודם הרגל. ולפי התנא במשנה, אם אנחנו פוסקים, עד עכשיו דיברנו לפי הפסק הלכה שאנחנו נראה בהמשך, שזה דעת חכמים, שאם היה רגע אחד לפני הרגל שהיה האבלות, התחילה האבלות, ואדם נהג מנהגי האבלות, למשל הוא חלץ את נעליו מחמת האבל, אז כשמגיע הרגל בטלה ממנו החובה לנהוג אבלות של שבעה, אפילו אחרי הרגל. למה? כי הוא נהג רגע אחד אבלות של שבעה, אז כשמגיע הרגל הוא מפסיק ומבטל את האבלות של שבעה. אבל התנא במשנה סובר שלא מספיק רגע אחד, אלא צריכים שינהג שלושה ימים אבלות לפני הרגל, כדי שכשיגיע הרגל הוא יבטל את ימי השבעה. אבל ולפי הדעה הזאת, התנא של הברייתא גם כן סובר. לכן הוא מתייחס לזה שאדם הקובר את מיתו רק שני ימים קודם הרגל, אז אם כן לא בטלו ממנו ימי השבעה. אלא כשמגיעים ימי הרגל הוא צריך להפסיק ממנהגי אבלות של ימי השבעה ולשמוח בשמחת הרגל, אבל מונה חמישה ימים של אבלות אחר הרגל. למה? מכיוון שאחר הרגל הוא חוזר חזרה לאבלות, הוא כבר ספר יומיים של אבלות מימי השבעה, נשארו לו עוד חמישה ימים להשלים. עכשיו, ההלכה הזאת, שאנחנו נראה מיד בהמשך, איך הוא משלים את מנהגי האבלות אחרי הרגל, יכולים גם לנהוג בזמננו, אבל לא במקרה שהוא נהג אבלות יומיים לפני הרגל. כי בזמננו, אדם שנוהג אבלות יומיים לפני הרגל, כשמגיע הרגל בטל ממנו גזרת שבעה, מה שנקרא, הוא כבר לא צריך יותר לשבת שבעה אחרי הרגל. אבל אם אדם נקבר המת מאחד מהשבעה הקרובים באמצע ימי חול המועד, באמצע הרגל, אז אצלו זה כן יהיה נוהג, כי הוא לא ישב עדיין שבעה, אפילו רגע אחד לפני המועד. אז אצלו יהיה נוהג גם כן המנהגים שמובעים פה עכשיו בברייתא. שאחרי הרגל הוא ממשיך את ימי האבלות, אבל הוא מלאכתו באותם חמישה ימים נעשית על ידי אחרים. בשונה מאבל בימי השבעה, שאסור בעשיית מלאכה בימים של השבעה, ואחרים גם אסורים לעשות לו מלאכה בימי השבעה, אבל כאן זה שונה. למה? כי בפועל עברו שבעה ימים מאז שהוא התחיל, מאז יום הקבורה. עברו שבעה ימים כבר. אלא מה? הוא נוהג עדיין את האבלות של ימי השבעה, כי הוא צריך להשלים. אז בימים האלה, אחרי שהסתיימו שבעה ימים מהקבורה, והוא רק נוהג מנהגי אבלות כדי להשלים את ימי השבעה אחרי הרגל, באותם זמנים מלאכתו נעשית על ידי אחרים. אם האדם בביתו עושה מלאכה, הוא יכול לעשות מלאכה בשביל האבל, לא בביתו של האבל, אם זה מישהו אחר. ואם זה עבדה ושפחותיו של אותו אבל, הם עושים לו מלאכה אפילו בביתו, רק שעשו את זה בצנאה בתוך ביתו, לא בגלוי. ומכיוון שההלכה היא שניחום אבלים, חלק מימי השבעה, אנשים באים לניחום אבלים. ניחום אבלים מנחמים גם בימי חול המועד. אפשר לנחם בימי חול המועד גם כן. בכל אופן, ככה לפי הדין של הברייתא, וכך גם נראה בשולחן ערוך, כפסק פשוט, שאפשר לנחם בימי חול המועד גם כן. אז אם כן, יוצא שמשבעה ימים אחרי הקבורה, עניין הניחום אבלים כבר היה שבעה ימים של ניחום אבלים. לכן, אחרי שמסתיימים שבעה ימים, מאז שהוא יושב שבעה, גם אם חלק מהשבעה ימים היה ימי הרגל, ולכן הוא צריך להשלים את אבלות של שבעה ימים אחרי הרגל, אבל באותם ימים שמשלים את האבלות, אין רבים מתעסקים עמו לנחם אותו. מכיוון שכבר נתעסקו בו לנחם אותו בימי הרגל עצמם. כי הרי כללו של דבר, כל דבר שהוא אסור משום אבל, צער, כמו השלושה ימים הראשונים של השבעה וכל שאר ימי השבעה, כשמגיע הרגל, מפסיקו, הוא לא נוהג יותר אבלות. כי מצוות שמחת הרגל דוחה את המצווה של האבלות. ולכן, אם הוא ישב שבעה רק יומיים, לפי התנא של הברייתא, הוא משלים אחר כך, מכיוון שבימים של הרגל הוא לא ישב שבעה, הוא משלים את חמישה ימים האחרים אחרי הרגל. אבל בכל דבר שהוא לא משום אבלות, אלא משום עסקי רבים, כמו שבאים לנחם אותו ולחזק אותו, את אותו אבל, אין הרגל מפסיקו, אפשר להמשיך לחזק אותו ולנחם אותו גם בימי הרגל. לכן, הוא לא צריך להמשיך שיבואו לנחם אותו אחרי הרגל, כי יכלו להמשיך לנחם אותו גם בימי הרגל עצמם. אז לעניין זה, מספיק שהוא סובר שבעה ימים מיום הקבורה. אם קברו בתוך הרגל עצמו, זאת אומרת, קברו את המת באמצע חול המועד. אם למשל זה היה שלושה ימים בסוף הרגל, דיינו, עברו ארבעה ימים, ביום החמישי נשארו שלושה ימים עד סוף הרגל, אז קברו את המת. אז הוא לא מתחיל לנהוג מנהגי אבלות, הוא לא נוהג בכלל מנהגי אבלות, כי אסור לו לנהוג אבלות ברגל. לכן הוא מונה את כל שבעה ימי האבלות אחר הרגל. ומה לגבי ניחום אבלים? זה לא כל השבעה ימים צריכים לבוא לנחם אותו. למה? כי בשלושה ימים האחרונים של הרגל יכלו לבוא לנחם אותו, כי תנחומי אבלים אפשר כן לעשות ברגל, זה לא משום אבלות. לכן, בארבעה ימים הראשונים משבעת ימי האבלות שמשלימים את השלושה ימים שהיו בתוך הרגל, שסך הכל ביחד שבעה ימים של ניחומים היו לו כבר, רבים מתעסקים בו לנחם אותו. אבל אחר כך, אחרי שהסתיימו ארבעה ימים אחרי הרגל, שביחד עם השלושה ימים שהיו בתוך הרגל זה כבר שבעה ימים שניחמו אותו, בשאר השלושה ימים הבאים, לאחר מכן, שבהם הוא יושב שבעה בתור אבל, מצד דיני אבלות שהוא לא נהג בכלל ברגל, אין רבים מתעסקים בו לנחם אותו בשלושה ימים האחרונים, שכבר נתעסקו לנחם אותו ברגל. אלא רק נוהגים מנהגי אבלות של אבל, אבל לא עניינים של תנחומי אבלים, במילים פשוטות יותר. אם הוא נקבר המת בשלושה ימים האחרונים של הרגל, דיינו לפני השלושה ימים האחרונים של הרגל, זאת אומרת ששלושה ימים היו לו ברגל, ועכשיו אחרי הרגל הוא צריך להשלים, אז ככה, לעניין תנחומי אבלים, שמיד ביום, בקבורה יכלו להתחיל לנחם אותו, הוא סופר שבעה ימים מיום הקבורה. ולעניין אבלות, הוא מתחיל לספור שבעה ימים מאחרי החג. מוסיפה הברייתא שלוש מילים. שהשלוש מילים האלה בשבילהם הבאנו כאן את כל הברייתא. וימי הרגל עולה לו למניין. לעניין מה? לעניין מה אנחנו מונים את הרגל עצמו, את ימי הרגל. מה אליו, וכי לא נאמר שזה נאמר על הסיפה של הברייתא? במקרה, הרי הברייתא דיברה על אדם שהתחיל את האבלות יומיים לפני הרגל, ואחר כך היא דיברה על מישהו שהתחיל את האבלות באמצע ימי הרגל, וכי לא נאמר שמה שכתוב כאן ורגל עולה לו למניין, זה הכוונה במקרה ממש סמוך לו, שדיברנו בסוף הברייתא לעניין אדם שנקבר המת שלו באמצע ימי הרגל, וכי לא עליו נאמר ורגל עולה לו, הסיפה של הברייתא. ואם כן, אנחנו נקבל תשובה לשאלה, האם שנקבר מיתו בימי הרגל, ימי הרגל עולים לו בשביל למנות את ימי השלושים? אתה רואה מהברייתא ורגל עולה לו, עולה לו למניין השלושים. אז אם כן יש תשובה, לשאלה שאלנו, ויש פה בעצם דחייה לדבריו של רבא, שרבא אמר שימי הרגל אינם עולים לימי שלושים. כאן בברייתא לכאורה נראה שימי הרגל כן עולים לו לימי שלושים. נוכל גמרא לא, מהברייתא הזאת אי אפשר להוכיח, כי אפשר לומר שדברי הברייתא הזאת נאמרה על הרישה. החלק הזה של הברייתא נאמר על תחילתה. ואדם שהתחיל את האבלות יומיים לפני הרגל, אדם כזה ימי הרגל עצמם עולים לו למניין שלושים. אבל הגמרא מביאה מיד ברייתא אחרת שממנה באמת נדחים לגמרי דבריו של רבא, כי כאן מפורש כתוב שאפילו אם הוא התחיל את האבלות באמצע, אפילו שהוא קבר את המת, לא התחיל את האבלות, האבלות מתחילה אחרי הרגל, אבל אם קברו את המת באמצע ימי הרגל, הברייתא מפורש אומרת שימי הרגל עולים לו למניין 30. מפורש. רגל עולה לו למניין 30 כיצד? וממש בצורה מפורטת. אם קברו, קברו את המת, בתחילת הרגל, כלומר ביום הראשון של הרגל, מונה 7 ימי אבלות אחר הרגל. למה? כי בימי הרגל עצמם הוא לא נוהג מנהגי אבלות. אבל מכיוון שהוא כבר נהג 7 ימים בימי חול המועד, בימי הרגל עצמם, שבהם הוא נמנע מעשיית מלאכה, אז אם כן, נכון שאחרי הרגל הוא מתחיל את דיני אבלות, אבל לעניין איסור עשיית מלאכה של אבל מקלים לו, כי הוא כבר נהג מנהגי איסור עשיית מלאכה מצד חיוב ימי הרגל, ולכן מלאכתו נעשית באותם 7 ימים שמשלים אחרי הרגל, אבל על ידי אחרים, אפילו בדבר שאינו עבד. והם עושים את זה כמובן בביתם, לא בביתו של האבל, ועבדיו ושפחותיו עושים בצינה אפילו בתוך ביתו. זה לעניין אבלות, מנהגי אבלות, הוא לא נוהג ברגל, חוץ ממלאכה שבכל מקרה ברגל אסור בעשיית מלאכה, ולכן מלאכה מקלים לו אחר כך, אבל מכיוון ששאר דיני אבלות הוא לא נהג ברגל, אז אחרי הרגל הוא משלים את כל 7 ימים והוא נוהג בהם מנהגי אבלות. חוץ מתנחומי אבלים, ניחום אבלים יכלו לנחם אותו ברגל עצמו. ומכיוון שמת לא מת בתחילת הרגל, יוצא שאחרי 7 ימי הרגל כבר היה 7 ימים שניחמו אותו. לכן, אחרי הרגל אין רבים מתעסקים בו לנחם אותו, שכבר הם נתעסקו בו ברגל. ורגל עולה לו למניין 30. כאן בברייתא לא נאמרו שני מקרים, רק מקרה אחד. כשמת לא מת ברגל עצמו. ובכל זאת הרגל עולה לו למניין 30, תיובתא, זה ממש תשובה ניצחת ופרחה לדבריו של רבא, שרצה לומר שימי הרגל במקרה הזה אינם עולים למנות בהם ימי 30. מביאה הגמרא, באמת כך נפסק, כי אתה רבין, כשרבין בא מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם הרב של ארץ ישראל רבי יוחנן, שאפילו אם כברו למת בימי הרגל, הימים של הרגל עולים למניין 30, וכן הורי לרבי אלעזר, לרבי פדת ברי, לבנו רבי פדת הוא גם כן הורה, שאפילו כברו למת בימי הרגל, ימי הרגל עולים, ואפשר למנות בהם את ימי ה-30. כבר אמרנו את ההלכה הפסוקה, שנפסקה אחרת ממה שכתוב במשנה, כבר במשנה וגם בתחילת השיעור של היום, אבל כאן המקור לדברים האלה. עד עכשיו הבאנו את הדעה של התנא במשנה, שסובר שכדי שהרגל, אם אוכל באמצע ימי השבעה, יבטל את ימי השבעה, צריכים לשבת 7 לפחות 3 ימים. ככה סובר התנא במשנה שלנו. אבל הגמרא מביאה את דעת חכמים עכשיו. תנו רבנן, אם קיים כפיית המיטה, דיינו, אחד ממנהגי אבלות שהיה נוהג בזמן המשנה, שהיו הופכים את המיטה. כבר השולחן ערוך כותב שבזמננו לא נהגו להפוך את המיטה. אבל לכל פעמים הוא נהג מנהגי אבלות, אפילו אם לא נהג את כל מנהגי האבלות. אבל, לפי הדעה של רבי אליעזר, שזה גם הדעה של התנא במשנה שלנו, אם הוא נהג דווקא 3 ימים קודם הרגל, אז כשמגיע הרגל, כמובן הוא לא נוהג יותר מנהג אבלות בימי הרגל, ואחרי הרגל גם הוא לא צריך, אינו צריך לכפותה את מיטתו אחר הרגל, דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים, כאן המקור של דבריהם של חכמים, שככה הלכה, אפילו אם הוא נהג אבלות, אבלות מוכחת, לא שבן אדם היה בלי נעליים, והודיעו לו שיש לו עכשיו אבלות, אז הוא נשאר בלי נעליים, אלא הוא עשה משהו מפורש בשביל האבלות, או שהוא היה עם נעליים והוא חלץ את נעליו בגלל האבלות, או שהוא הפך את מיטתו, היום לא נוהגים להפוך את המיטתו, הוא עשה איזשהו דבר שמוכח שהוא עושה את זה בשביל אבלות, אפילו אם הוא נהג רק יום אחד לפני הרגל, ואפילו אם הוא נהג רגע אחד, שעה אחת לפני הרגל, מנהגי אבלות, כשמגיע הרגל, בטלה ממנו גזרת 7, הוא לא צריך לנהוג מנהגי אבלות של 7. ככה ההלכה. אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, כמו שיש את הוויכוח פה בין רבי אליעזר לבין חכמים, אז זה הוויכוח גם בין בית שמאי לבין בית הלל. הן הן דברי בית שמאי והן הן דברי בית הלל, שבית שמאי אומרים כמו רבי אליעזר, שצריך לנהוג 3 ימים אבלות לפני הרגל, כדי שהרגל יבטל את ימי השבעה. בית הלל אומרים שמספיק שהוא נהג יום אחד, ואפילו שעה אחת, וכבר לפני הרגל הוא נהג אבלות, וכבר כשהגיע הרגל מבטל את האבלות של שבעה ימים. אמר רבונה, אמר בשם רבי חייא בר אבא, שאמר בשם רבי יוחנן, ואמר לה, יש אומרים שמי שאמר, אמר לו רבי יוחנן לרבי חייא בר אבא ולרבונה, אפילו אם הוא נהג אבלות, רק יום אחד לפני הרגל, או אפילו בערב הרגל, רק אז התחילה האבלות, הוא נהג אפילו שעה אחת לפני הרגל, מנהגי אבלות, בטלה ממנו הגזרה של האבלות של שבעה. אבל צריך לדעת, הוא חייב לנהוג אבלות. זאת אומרת, אם נאמר אדם היה קבורת המת לפני הרגל, אבל הוא לא נהג שום מנהגי האבלות לפני הרגל, לא, הרגל לא מבטל לו את השבעה, הוא כן צריך לנהוג אחרי הרגל שבעה. את האבלות של שבעה. רבא אמר, הלכה כתנא דידן, כמו התנא של המשנה שלנו, דאמר שרק אם הוא נהג שלושה ימים אבלות לפני הרגל, בטלה ממנו גזירת שבעה. מספרת הגמרא, רבינה, כשהוא הזדמן לסורה שנמצאת על גדות נהר פרת, יקלה לסורה דפרת, אמר לי רב חביבה, לרבינה, הוא שאל אותו, תגיד, הלכת המים, מה באמת נפסק להלכה? אז גם הוא אמר לי, אפילו יום אחד, אפילו שעה אחת, כמו שאמר רבי יוחנן, וכך הלכה, שאפילו אם היה רגע אחד לפני הרגל נהג אבלות, הרגל מבטל ממנו את כל האבלות של שבעה. מספרת הגמרא, סיפור שהוא בעצם סיפור שהוא מביא מקור מאוד יקר, מניין בכלל, למדים את הדין הזה שיש אבלות של שבעה ימים. מספרת הגמרא, יתיב רבי חייא בר אבא ורבי עמי ורבי יצחק נפחא, שלושתם ישבו הקילאה בכניסת הבית דרבי יצחק בן אלעזר, ודיברו בדברי תורה, נפק מילתא מביניו, יצא מביניהם מקור לישיבת שבעה באבל. מניין לאבלות שבעה? מניין המקור לזה ששבעה ימים נוהג ימי אבלות? דכתיב, אומר הקדוש ברוך הוא, והפכתי חגיכם לאבל. משווים בין חג לבין אבל. אז כמו שחג, מה חג? חג פסח, חג סוכות, לא כולל שמיני עצרת שהוא רגל בפני עצמו, כמו שכותב תוספות. הם שבעה ימים, אף אבלות נוהגת שבעה ימים. שואלת הגמרא, ומה עם חג השבועות? שהוא נוהג רק יום אחד, ועם העצרת דחד יומה. עונה הגמרא נכון. יש אבלות שהיא רק יום אחד. ההוא מבעילה לכדריש לקיש. הלימוד מחג השבועות בא ללמד את דבריו של ריש לקיש, דאמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה. מניין אנחנו לומדים חידוש. לשמועה רחוקה. אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. שאדם לא שמע על אחד מהשבעה קרובים שלו שהסתלק לבית עולמו, אלא רק אחרי שעברו 30 יום, דהיינו מהיום 31 והלאה, ופה מונים את הימים מיום המיטה של אותו נפטר, ולא מיום הקבורה שלו. אם עברו יותר מ-30 יום מאז המיטה של אותו נפטר, ולא הודיעו לו, ורק אחרי 30 יום נודע לו מהפטירה הזאת, שאינה נוהגת האבלות אלא יום אחד. מניין לומדים? דכתיב, והפכתי חגיכם לאבל. והשכחן מצאנו חג, חג השבועות, חג עצרת, דאיקרי, חד יום החג, שלמרות שזה רק יום אחד של חג, הוא נקרא חג, אז בשמועה רחוקה, נוהג רק יום אחד אבלות. מביאה הגמרא עכשיו ברייתא שמרחיבה בעניין, תנו רבנן, שמועה קרובה, אם אדם נודע לו על האבלות, לא באותו יום נפטר, הסתלק לבית עולמו, אלא מאוחר יותר, אבל זה היה בתוך 30 יום לפטירה. אז הוא צריך מאז ועלה לנהוג שבעה ו-30 יום. נוהגת שבעה, ימי שבעה ו-30 יום מאז שנודע לו. אבל אם זה שמועה שנודע לו בזמן מאוחר יותר, אחרי 30, דיינו מיום 31, שמועה רחוקה, אינה נוהגת אלא יום אחד. להלכה, זה לא צריך אפילו יום שלם. אלא מקצת היום ככולו, כמו שתכף נראה מהסיפור שהיה עם רבי חייא. וכך נפסק, מספיק מקצת היום ככולו בשמועה רחוקה, שינהג אפילו לא את כל מנהגי האבלות, אלא מספיק אפילו מנהג אבלות למשל רק לחלוץ את נעליו, וזה מספיק בשמועה רחוקה. אינה נוהגת אל היום אחד. איזו היא שמועה קרובה ואיזו היא שמועה רחוקה? זה כמו שאמרנו, שמועה קרובה זה אם נודע לו על הסתלקותו לבית עולמו של אחד מהשבעה קרובים בתוך 30 יום למיטתו של אותו נפטר, לא לקבורתו. זה חשוב, נשים לב שלעניין שמועה קרובה ורחוקה הולכים לפי היום של הפטירה ולא לפי יום הקבורה. ושמועה רחוקה זה אם זה נודע לו לאחר 30 יום מאז שהוא נפטר, דברי רבי עקיבא וכך הלכה. וחכמים אומרים, אחת שמועה קרובה ואפילו אחת שמועה רחוקה, גם אם נודע לו מהפטירה אחרי כמה שנים, לפי דעת חכמים נוהגת שבעה מיום שנודע לו ו-30 יום מיום שנודע לו. אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, אני אפתיע אותך מאוד. כי אתה היית פוסק פה כמו דעת חכמים. כי יש כאן ויכוח בין היחיד לבין הרבים, ובדרך כלל כל מקום שאתה מוצא כזאת מחלוקת, ובפרט שעוד היחיד מעיקל והרבים מחמירים, אתה תסמוך להקל על דעת יחיד? בדרך כלל הלכה כרבים. אנחנו לא סומכים על דעת היחיד. חוץ מזו, חוץ מבענייני אבלות, שאף על פי שרבי עקיבא הוא דעת יחיד שמקל, והחכמים שהם הרבים הם מחמירים, פוסקים פה כמו היחיד, הלכה כרבי עקיבא. דאמר שמואל, הלכה כדברי המעיקל, באבל. מספרת הגמרא, רב חנינה עתיה לשמועה דאבוע. הגיע אליו שמועה שאביו, שנזכה לבדל לחיים טובים, מסתלק לבית עולמו, וזה נודע לו אחרי יותר מ-30 יום מיום הפטירה. הגיע אליו השמועה ממקום שנקרא בי חוזאי. הוא בא לשאול את רב חיסדה מה לעשות, עתה לקמד רב חיסדה. אמר לי, כמו דבריו של רבי עקיבא, מכיוון שזה שמועה רחוקה, אינה נוהגת ליום אחד. כדאי לשים לב שכאן מדובר על אביו, ואביו ואימו, גם אם זה שמועה רחוקה, ואומרים שזה נוהג רק יום אחד, אז מחמת כבוד אביו ואימו, יש מנהגים מיוחדים. למשל, שבדרך כלל שמועה רחוקה לא צריך לקרוע את הבגדים, אבל באביו ואימו כן צריך לקרוע את הבגדים, כמו שנראה בהמשך. וכן, אסור לו להסתפר 30 יום, גם אם זה שמועה רחוקה. עד שזה 30 יום, הכוונה עד שיאמרו לו קרוביו וחבריו ויגערו בו על זה שיש לו שיער ארוך. אבל כל פנים, זה בשמועה רחוקה של אבי ואימו, זה שונה משאר שמועה רחוקה של שאר חמישה קרובים האחרים. מספרת הגמרא, רב נתן בר עמי, עתה לשמועה רחוקה שמתה אימו, דימי, לא עלינו. וגם אליו הגיעה שמועה ממקום שנקרא בי חוזאי. אז הוא בא לשאול את רבא, אתה לקמי דרבא? אמר לי, גם כן, כמו שפסק רבי עקיבא, הרי אמרו שמועה רחוקה, אינה נוהגת על היום אחד. אז שואלת הגמרא, הייתי ואי, הרי הברייתא אומרת, במה דברים אמורים, ששמועה רחוקה נוהגים ברק יום אחד? זה מדובר על כל השבעה קרובים, חוץ מאבי ואימו, בחמישה מתי מצווה, שזה בנו, ביתו, אחיו, אחותו ואשתו. אבל על אביו ועל אמו, כאן לפי הברייתא, מחמירים מאוד, אנחנו לא פוסקים כמו הדברים של הברייתא. צריך לנהוג אפילו שמועה רחוקה, גם אם נודע לו אחרי כמה שנים שנפטרו, צריך לשבת שבעה מהיום שנודע לו, ועוד, ו-30 יום, שנוהג מנהגי אבלות של 30 יום מהיום שנודע לו. אז למה אתה אומר שמספיק יום אחד, הרי זה מדובר פה על אמו, אז רבא אמר לי, כן, כל הברייתא הזאת היא דעת יחידה, היא, זה דעת יחיד. ולא סביר על הנקבתי, אנחנו לא מחמירים כמו אותו דעת יחיד. איפה מצאנו שזה דעת יחיד? את עניה, מעשה היה, ומת אביו של רבי צדוק במקום שנקרא גינזק. והודיעו לרבי צדוק רק לאחר 3 שנים. ובא רבי צדוק ושאל את אלישע בן אבויה, והזקנים שאימו, איך נוהגים בשמועה רחוקה על אביו? אמר לו, נהוג 7 ו-30. לשבת 7 ולנהוג מנהגי אבלות של ימי 30 יום. וכן כשמת בנו של רבי אחיה, הגמרא עכשיו מבינה שאותו אחיה זה רבי חיה המפורסם. אחרי הגמרא תכף תקשה, הרי אנחנו ראינו שרבי חיה בשמועה רחוקה לא החמיר, כאן אנחנו רואים שהוא מחמיר, שמת בנו של רבי אחיה בגולה, ישב עליו, אפילו שזה בנו, זה לא אבי ואימו, ישב עליו 7 ועוד נהג מנהגי אבלות של 30 יום, אפילו שזה היה שמועה רחוקה. אז אם כן, רואים פה שזה דעת יחיד קודם כל. זה שסובר שיש מנהגי אבלות של 7 ושל 30 יום, אפילו כשנודע לבן אדם אחרי 30 יום מאז הפטירה, זה דעת יחיד, זה דעתו של רבי אלישע בן אבויה, ונאמר אפילו הזקנים שאימו, אבל חכמים, שאר החכמים חולקים עליו. שואלת הגמרא, אבל אתה מביא פה את דבריו של רבי אחיה, שהוא על בנו בשמועה רחוקה, שלא תקום פעמיים צרה, כן? נהג 7 ו-30 יום, הוא מחמיר, איני. הגמרא הבינה שזה אותו רבי חייא המפורסם. והרב, רב הוא היה גם בר אחוה דרבי חייא, דהו גם בר אחתי דרבי חייא. היה פה דבר מאוד מעניין. הוא היה אחיין של רבי חייא, גם מצד האבא וגם מצד האמא. איך ייתכן דבר כזה? אז רש"י מבאר שזה התחיל ככה. היה צדיק, קראו לו רב אחא מכפר אי. הוא התחתן עם איזה אישה. נולד להם בן. קראו לו אייבו. בסדר, מזל טוב. עברה תקופה, אשתו לא עלינו נפטרה. הלך, רב אחא מכפרי, התחזק, ביחד עם הבן שלו, אייבו, והלך התחתן עם אישה אחרת. אותה אישה גם כן הגיעה עם בת. אחרי תקופה מהנישואים, נולד לרב אחא מכפרי, ביחד עם אותה אישה, עם הבת, נולד להם את רב, את, את, את רבי חייא. יפה מאוד. אז אם כן, רבי חייא, יש לו אח מהאבא, את אייבו, ואחות מהאימא, את אותה בת. יפה מאוד. אז מפצד רבי חייא, באמת, שניהם קרובים שלו, גם האח מאבי וגם האחות מאמו. אבל אייבו, אין לו שום קרבה משפחתית לאותה בת. הוא לא אח שלה, לא מצד האבא ולא מצד האמא, אז הם התחתנו ביניהם. ונולד להם את רב. אם כן יוצא שרבי חייא הוא גם אח של אביו של רב, אייבו, מצד האבא, וגם אח של אמו של רב מצד האמא. טוב, רבי חייא היה בארץ ישראל, ובינתיים בזמן הזה נפטרו גם אחיו מהאבא וגם אחותו מהאמא. הוא לא ידע מזה. כשרב כיסה לקלעת המלה לארץ ישראל מבבל, הוא פגש את רבי חייא, אז רבי חייא שאל אותו בין הדברים, אמר לי, תגיד, מה שלום אבא שלך? האם הוא קיים? האם הוא עדיין חי? רב לא רצה לומר לו מפורש שאבא שלו נפטר. כי הפסוק אומר במשלי, הוא מוציא דיבה וכסיל, שלא טוב לאדם לבשר בשורות לא טובות. אז הוא רצה לרמז לו, כדי שרבי חייא יבין לבד שהוא נפטר, אמר לי, לא שאלת אותי עדיין אם אמא קיימת, למה אתה לא שואל עליה? ממנה לא מעניין אותך? אז רבי חייא אמר, בטח מעניין אותי. אמר לי, נו, מה באמת עם אמא? היא קיימת? היא חיה עדיין? אז רב אומר לרבי חייא, מה אתה שואל אותי על אמא? עדיין לא עניתי לך על אבא אם הוא קיים. קיצור, הבין רבי חייא את הסיפור, הבין את הרמז, כאב לו כמובן, על פטירת אחי ואחותו, וצריך לנהוג עכשיו אבלות, אבל כבר עבר יותר מ-30 יום מאז שנפטרו. שמועה רחוקה, זה על אחי ואחותו. אינו נוהג אלא יום אחד, וכאן אנחנו לומדים עוד דבר, שאפילו יום שלם זה לא נוהג. ולא צריך אפילו לנהוג את כל מנהגי האבלות. אלא, אמר לי רבי חייא לשמש שלו, לשמאי, חלוץ לי מנעלי, שיחלוץ לו את מנעלו. זהו, זה מספיק. קצת מנהגי האבלות מספיק. ומיד אחר כך הולך אחריי כלי לבית המרחץ. שנייה אחר כך הוא יכול ללכת לבית המרחץ, הוא לא צריך לדאוג דיני אבלות יותר. שמע מינה, מהסיפור הזה אפשר ללמוד כמה דברים. ומתוכם 3 דברים. אבל אסור בנעילת הסנדל, אתה רואה שזה היה מנהג אבלות, להוריד את הסנדל. ושמע מינה דבר שני, שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד. ואפילו לא צריך יום שלם. ושמע מינה אפילו מקצת היום זה כבר כמו כולו. הוא נהג קצת מהיום באבלות זה מספיק. בכל אופן, הגמרא בהתחלה הבינה שרבי חייא ורבי אחיה זה אותו אחד. מקודם ראינו שרבי אחיה על שמועה רחוקה נהג ימי 7 שלמים ועוד ובנוסף מיום שנודע לו נהג 30 ימים גם כן מנהגי האבלות של ימי 30. ופה אתה רואה שרבי חייה, על שמועה רחוקה, נהגה כיום אחד, מתגמר נכון, מי אמר שזה אותו אחד, רבי חייה זה אדם לחוד בפני עצמו, ורבי אחיה זה מישהו אחר, זה אדם לחוד. אמר רבי יוסי ברבי, הרי בימי הרגל לא נוהגים אבלות. אז אם אדם נודע לו על אבלות, הוא שמע שמועה שהיא הייתה קרובה ברגל. באמצע ימי הרגל זה עדיין היה בתוך 30 הימים לפטירתו של אותו אחד מהקרובים. והוא לא יכל לנהוג אבלות. למה? מכיוון שזה רגל, בימי הרגל ושמחת בחגיך. השמחה של הרגל דוחה את האבלות. ולמוצאי הרגל, עד אז עברו כבר יותר מ-30 יום. נאמר שזה נודע לו ביום ה-27 לפטירה, ועד שנגמר הרגל כבר עברו יותר מ-30 יום. וכבר נעשה את שמועה רחוקה. האם נאמר לו, תשמע, כשנודע לך, זה היה שמועה קרובה. או שנאמר לו, מצד שני, מאז עכשיו כבר, אחרי הרגל שמתחילים לדבר על עניינים של אבלות, כבר עברו יותר מ-30 יום. אז הרגל עולה לו למניין 30 יום של שמועה רחוקה, ואם כן, זה נחשב כאילו הוא לא שמע עדיין, ואינו נוהג מנהגי אבלות אלא יום אחד. הלכה דומה. תנאי רבי עדה דמין קיסרי, ממקום קיסרי. הוא שנה את הברייתא כמי דרבי יוחנן. הברייתא אומרת ככה. אם אדם שמע שמועה בשבת, על אבלות שנפטרו אחד מהשבעה קרובים לא עלינו. הוא שמע את השמועה שהיא הייתה קרובה בשבת. בשבת זה עדיין היה בתוך, זה היה היום ה-30. שבת היה היום ה-30. ולמוצאי שבת זה כבר יום 31. והיא נעשה את שמועה רחוקה. אז אם כן, אנחנו לא מתייחסים למה שהוא שמע בשבת, אלא רק מוצאי שבת. ואינו נוהג אל היום אחד, זה נחשב שמועה רחוקה. אדם ששמע שמועה רחוקה, האם הוא חייב לקרוע את בגדיו? כי זה אחד ממנהגי אבלות שצריך לקרוע את בגדיו. קורע או אינו קורע? מביאה הגמרא, שתי דעות. רבי מני אמר, אינו קורע. רבי חנינה אמר, קורע. אמר לרבי מני לרבי חנינה, למה אתה אומר קורע? בישלמה לדידידה מינה שאינו קורע. אני שאני אומר שלא צריך קריאה. היינו דלויקה אבלות שבעה. קריאת הבגדים זה חלק ממנהגי האבלות של שבעה. אבל בשמועה רחוקה לא נוהגים שבעה ימים. אז לכן לא קורע, אלא לדידך דאמרת קורע, איפה מצאנו קריאה בלא שבעה? מי איקה? שואלת הגמרא ולא, וכי אין דבר כזה שקוראים קריאה של הבגדים ולא נוהגים שבעה ימי אבלות? והתניה, איסי שהיה אביו של רבי זרע, זכה, בן כזה יקר, רבי זרע, אבו עד רבי זרע, ואמרי לה, יש אומרים שזה לא היה אבא של רבי זרע, זה היה אח של רבי זרע, אחו עד רבי זרע. בכל אופן, הוא שנה ברייתא, כמי דרבי זרע, לפני בנו או אחיו רבי זרע. הברייתא אומרת ככה, מי שאין לו חלוק לקרוע, זאת אומרת, הבגדים שלו לא שלו, אלא הבגדים שלו שייכים למישהו אחר, בגד שאול. אסור לא לקרוע בגד של מישהו אחר. אז בזמן האבלות לא היה לו חלוק משלו לקרוע. ונזדמן לו בתוך ימי השבעה, מישהו הביא לו בגד, מתנה. אפילו שזה בתוך ימי השבעה, קורע. אפילו שזה לא ביום הראשון, וזה באמצע ימי השבעה, קורע. אבל אם נזדמן לו אותו בגד, הביאו לו בגד משלו לאחר שבעה, אינו קורע. ככה שנו ברייתא לפני רבי זרע. כשרבי זרע שמע את הברייתא הזאת, אני רבי זרע בתרי, אז רבי זרע הגיב וענה על דברי הברייתא האלה. במה דברים אמורים? שאחרי שעברו שבעה ימים ורק אז הזדמן לו בגד, הוא לא צריך יותר לקיים מצוות קריאה. זה בשאר חמישה מתי מצווה. זה בשבעה קרובים חוץ מאבי ואמו, שזה חמישה מתי מצווה. אבל על אבי ועל אמו, שמצוות כיבוד אב והם, עליהם קורע והולך אפילו אחרי שעברו שבעה. בכל אופן, אתה רואה מפה שיכול להיות מצוות קריאה אפילו כשאין מצוות שבעה. ויותר מזה, אם יש אדם שנודע לו שמועה רחוקה, אחרי כמה שנים אפילו, על פטירת אביו או אמו, לא עלינו, אז אנחנו אומרים ששמועה רחוקה, לא צריך לנהוג מנהגי אבלות, מספיק אפילו יום אחד לנעילת הסנדל, משהו קטן שעושה. אבל על אביו ואמו אמרנו שמחמירים, שאסור לו להסתפר במשך 30 יום עד שיגערו בו חבריו, מה שנקרא. ובנוסף, מצוות קריאה הוא כן חייב לקרוא על אביו ועל אמו. אז אתה רואה מפה שאפילו שהוא לא נוהג שבעה, בכל אופן מצוות קריאה הוא כן צריך לעשות. אז אתה רואה מפה שמצוות קריאה נוהגת אפילו שלא נוהג שבעה, תרץ את הגמרא, זה לא דומה, כי תניא, כל מה שקורה זה רק לכבוד אביו ואמו, זה לא בגלל מצוות קריאה, זה לא בגלל אבלות, זה בגלל מצוות כיבוד אב ואם. אבל בדרך כלל, כשאין שבעה, כמו במקרה שלנו, שהוא שמע שמועה רחוקה, על שאר הקרובים, לא צריך לקרוא הקריאה. וככה הלכה באמת. עכשיו אנחנו עוברים לנושא חדש, על איזה מהקרובים צריך לנהוג אבלות. תנו רבנן, כל קרוב האמור בפרשת אמור, שנקראת פרשת כהנים, שפותחת אמור אל הכהנים בני אהרון, שנאמר שם בפרשה שכהן הרי אסור לו להתאמה למתים, אבל מותר לו להתאמה לקרובים שלו, לשבעה קרובים. אז כל אותם קרובים שהכהן מתאמה להן, גם אבל מתאבל עליהן, ואלו הן מים אותם שבעה קרובים, אשתו, אביו ואמו, אחיו מצד האבא, אם נאמר יש לו הורים שהתחתנו זיווג שני נאמר, יש לו אחים רק מאבא ואחים רק מהאמא, אז על אחיו מאביו ואחותו מאביו שלא נשואה, אחותו הבתולה שלא הייתה לאיש, מאביו, מכן בנו ופיתו, אלה הם השבעה קרובים. חכמים הוסיפו עליהם לעניין אבלות, גם אחיו ואחותו הבתולה, לא רק מאביו, אלא גם אם היא רק מצד אמו, והוסיפו את אחותו הנשואה, שגם עליה הוא מתאבל, בין אם זה מצד אביו ובין אם זה מצד אמו. אז אלה הם באמת הקרובים שכך נוהגים באמת להתאבל עליהם. כאן הברייתא עוברת מה הדין של אבלות בקרובים בדרגת קרבה שנייה. מביאה הגמרא על זה שלוש דעות. דעה ראשונה, הוא כשם שמתאבל עליהם, על השבעה קרובים שלו, כך מתאבל על אלה שהם קרובים שלהם, שאליו הם קרובים בדרגה שנייה, שניים שלהם. כמו למשל, אחותו, הוא מתאבל עליה, הוא מתאבל גם על בן אחותו. כשאחותו נוהגת אבלות על בנה, לא עלינו, הוא גם צריך לנהוג אבלות, לפי רבי עקיבא. אביו נוהג אבלות על אביו, צריך גם כן הנכד לנהוג אבלות. אמו נוהגת אבלות על אביה, הנכד גם צריך לנהוג אבלות. כך סובר רבי עקיבא. ולפי דעתו, האבלות של הקרוב בדרגה השנייה, זה חיוב על חיוב אבלות בלי קשר האם הוא נמצא ליד מי שעכשיו אבל על אחד מקרוביו בקרבה ראשונה או שלא. עכשיו אני אקח דוגמה. אחותו עכשיו באבלות על בנה לא עלינו. אז היינו אומרים, תשמע, הוא נמצא ליד אחותו, אז שינהג אבלות ביחד איתה. אבל אם הוא נמצא במדינה אחרת, אולי הוא לא צריך לנהוג אבלות. לא, אומר רבי עקיבא, מתאבל על שניים שלהם, יש עליו חיוב של אבלות, הוא גם מתאבל על האחיין שלו. כך סובר רבי עקיבא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, מה פתאום? אינו מתאבל בכל מקרה, אלא רק אם זה קרבה ישרה, מה שנקרא, או ללמטה, על בן בנו, או ללמעלה, על אבי אביו, ועל אבי אביו. אבל למשל, בן אחותו, אחיין שלו, לא. וחכמים אומרים, וכך נפסק להלכה, כל אחד שמתאבל עליו, כל אחד מהשבעה קרובים, אם הוא, אם אחד מהשבעה קרובים עכשיו יושב ונוהג אבלות, אז גם הוא מתאבל עמו. לכאורה זה ממש כמו דעת רבי עקיבא. חכמים היינו תנא קמא. גם רבי עקיבא אמר שאם נאמר אדם צריך לנהוג אבלות על פטירת אחותו, אז כשאחותו יושב, נוהגת אבלות, למשל על בנה, הוא גם כן צריך לנהוג אבלות. מה ההבדל? איקה ביניו, אמו בבית. האם החיוב אבלות של אדם שהוא בקרבה שנייה, לדוגמה, בדוגמה שדיברנו, למשל, אחותו עכשיו נוהגת אבלות על בנה. רבי עקיבא אומר שהוא עכשיו חייב לנהוג אבלות. הדוד חייב לנהוג אבלות. אפילו אם הוא במדינה אחרת. אבל חכמים אומרים, מתאבל אמו. דווקא אם הוא איתו בבית הוא מתאבל. כי הדה אמר לרב, לחי אברי, שאשתו של חיה הייתה באבלות, וכן אמר לי רב הונה לרב אברי, רב הונה אמר לבנו רבא כשאשתו הייתה באבלות, אז הוא אמר לו, באפה, כשאתה נמצא בפניה, גם אתה נהוג אבלותה, גם אתה תנהג אבלות. אבל בלא אפה, כשאתה נמצא במקום אחר ממנה, לא תנהוג אבלותה, אתה לא צריך לנהוג במנהגי אבלות. וככה ההלכה באמת. מעיקר הדין, יש מצווה או מנהג לנהוג אבלות בזמן שאחד מהשבעה קרובים יושב נוהג אבלות. כשהוא נמצא איתו בבית. אבל נהגו להקל בזה. למה? כי אפשר למחול. זאת אומרת, אם כל הדין הזה שהקרוב מדרגה שנייה צריך גם לנהוג אבלות, זה לכבוד אחד משבעה הקרובים שלו שעכשיו יושב באבלות. למשל, זה שהבעל צריך לנהוג אבלות כשאשתו יושבת שבעה, זה מחמת כבודה של אשתו. אבל היא יכולה למחול על זה. והדרך הוא בדרך כלל שמוחלים. ולכן כותב הרמ"א, וכך גם מובא בפוסקים, אלה של בני עדות המזרח, למשל בילקוט יוסף, גם כן מביא שכיום לא נוהגים את המנהג הזה, לנהוג אבלות על קרבה שנייה. כי בדרך כלל אנשים מוחלים. מה שכן, יש מנהגים מסוימים שכן נוהגים. זאת אומרת, אם אדם למשל, עכשיו נפטר אחד מהקרובים שלו, שהוא פסול לעדות, הוא לא יכול להעיד בשבילו. זאת אומרת שזו דרגת קרבה, שיש פה קרבה מסוימת, אז נוהגים בדרך כלל עד מוצאי שבת, כל מיני מנהגי אבלות. כמו למשל, לא לרחוץ, או לא לרחוץ כמו שרגילים לרחוץ, וגם כן מבגדים, לא להחליף כמו שרגילים להחליף, לא ללכת לסעודות מהירות, או לשמוע מוזיקה, כל אחד ישאל את רבותיו מה המנהג במקומו, בעניין הזה. מספרת הגמרא מר עוקבא, שכיב לי בר חמוה. דהיינו, בן חמיב, שזה בעצם אח של אשתו. אשתו הייתה באבל. מר עוקבא סבר למיטב עלי, גם הוא לנהוג אבלות על גיסו, אח של אשתו. לשבת שבעה ולנהוג שלושים. על רבונה לגבי, נכנס רבונה, אשכחי ואשכחי הוא רואה אותו שהוא נוהג אבלות. אמר לי, תגיד, מצא חן בעיניך האוכל שנותנים פה לאבלים? צודנייתה בית למיכל, צודנייתה הכוונה, אולי מלשון צייד, צודה לי צייד, אוכל שמביאים לאבלים אתה רוצה לאכול? לכן אתה נוהג מנהגי אבלות? לא אמרו חכמים שצריך להתאבל עם אשתו, אלא לכבוד אשתו, זה אל החמי וחמותו. אבל כשהיא אבלה על אחים שלה, לא צריך לנהוג אבלות. אפילו לא בתור מנהג. לטניה, מי שמת חמיו או חמותו, אז אשתו עכשיו יושבת, נוהגת אבלות, אינו רשאי לחוף את אשתו להתקשט, להיות כוחלת, לשים כחול בין עיניה, ולהיות פוקסת, אז רשי כאן מבאר שהיא מחלקת את שערה לכאן ולכאן. ולא רק שהוא לא יכול לקפות עליה להתקשט, אלא הוא גם קופה את מיטתו. והיו נוהגים בזמנם להפוך את המיטה. והוא גם נוהג עם האבלות. וכן היא, אשתו, אם הוא, שנזכה לבדל לחיים טובים, יושב שבעה על אביו או על אמו, ולגבי אשתו זה חמיה, שמת חמיה או חמותה, אינן השעה באותו זמן להתקשט, להיות כוחלת ולהיות פוקסת, אלא גם היא הופכת, בזמנם שהיו הופכים את המיטה, קופה את מיטתה, ונוהגת עם בעלה, נוהגת עם האבלות. זה ברייתא אחת. שכאן כתוב שצריך להפוך את המיטה ולנהוג אבלות, על חמי וחמותו. ותניא אידך, אף על פי שאמרו חכמים, אינו רשאי לחוף את אשתו או להתקשט בימים שהיא באבל על אביה או על אמה, להיות כוחלת ולהיות פוקסת, אבל באמת אמרו, מכל מקום באמת אמרו, שאפילו שאסורים בתשמיש המיטה בימי אבלות, מוזגת לו את הכוס, ומצאת לו את המיטה, ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו, שלוש המלאכות שאישה עושה לבעלה, גם בימי אבלות. אבל בכל אופן, אם מצאת לו את המיטה, ודאי שהוא לא הופך את המיטה שלו. כאשר נעדדה, כי בברית הקודמת אמרנו שהוא צריך להפוך את מיטתו, אלא עליו שמע מן כאן, מה שכתוב בברית הראשונה, שהוא הופך את מיטתו והוא נוהג אבלות, מדובר בחמיו ובחמותו, וכאן הברית השנייה שאומרת, שהוא לא יכול להכריח את אשתו להתקשט כשהיא באבל, לא מדובר פה שהיא באבל על אביה או על אמא, אלא כשהיא אבל בשאר קרובים, למשל על אחיה, ואז הוא עצמו לא צריך לנהוג אבלות, והוא לא הופך את המיטה של עצמו, ולכן היא מצאת לו את המיטה. שמע מנה, רואים כמו דבריו של רב הונא, שכל מה שהוא מתאבל על אשתו זה רק על אביה או על אמא, אבל לא על שאר הקרובים. שמע מנה. תניא נמי הכי, לא אמרו שצריך לנהוג אבלות לכבוד אשתו, אלא כשהיא אבלה על חמיו וחמותו בלבד, ולא כשהיא אבלה על שאר הקרובים. נסיים בפסוק, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, ועד כאן דף חף.